השיעור היום מוקדש להצלחה בעזרת השם של ניתאי, לימור והילדים, נודה לכולכם, תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת סוכה. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה בעמוד א', נסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 9 דקות ונחלק אותו לשני חלקים. החלק הראשון זה שומר את המשנה שביום טוב, או אפילו ביום טוב שחל בשבת, בזמן המקדש שאז היו נוטלים לולב גם ביום טוב שחל בשבת, אומר את המשנה שאחרי שהבעל נטל את הלולב, הוא יכול להחזיר את זה לאשתו, שהיא תחזיר את זה לאגרטל שהוא לא יתייבש. עכשיו במשפט הזה שאמרנו עכשיו יש שני חידושים. חידוש אחד זה שהלולב לאישה זה לא מוקצה. למה שזה יהיה מוקצה? כי הרי סתם ענף של דקל ברחוב זה כן מוקצה. והרי לכאורה לולב בשביל האישה זה כמו סתם ענף, כי הרי האישה לא מצווה בלולב, אז זה החידוש של המשנה שזה לא מוקצה. ולמה זה לא מוקצה? זה שני הסברים במפרשים, או כיוון שלגברים זה ראוי, אז זה כבר נחשב דבר שבחפצה שלו הוא לא מוקצה, והוא ראוי גם למי שאין לו מצוות לולב, או זה שלגברים זה ראוי זה לא מספיק, אלא באמת גם לנשים זה ראוי. אמנם הן לא חייבות, אבל הן יכולות ליטול לולב, ממילא גם להם זה לא מוקצה. עד כאן החידוש הראשון. החידוש השני בזה שהאישה לוקחת את הלולב ושמה במים, זה שמותר לשים לולב במים. למה מותר ולמה שיהיה אסור? אז למה מותר? זה מובן. הרי הלולב הזה כבר נקטף. הוא לא הולך לגדול עוד בזה שאני אשים אותו במים. ממילא ודאי שמדאורייתא אין כאן בעיה. עכשיו, אם אין כאן בעיה, אז מה החידוש שזה מותר? למה שנחשוב שזה אסור? אז יש כאן שני כיוונים בראשונים, או כי זה נראה כמתקן כלי, כי הוא בעצם בא לעזור ללולב להישאר לך, או כי זה דומה להשקעת זרעים. זאת הסיבה למה שנחשוב שזה אסור, אבל כאמור זה מותר. זה תנא קמא. עכשיו בא רב יהודה ומפרט עוד יותר. הוא אומר בשבת מותר רק להחזיר לאן שהלולב היה, אבל אסור להוסיף או להחליף את המים. ביום טוב מותר גם להוסיף מים למה שהיה, ובכל המועד מותר ואפילו מצווה גם להחליף את המים בשביל לשמור על הלולב. וזה החידוש השני בתחילת המשנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי אישה שיכולה להחזיר את הלולב למים, שזה לא מוקצה וזה לא אסור משום תיקון כלי והשקיה. החלק השני של השיעור זה לגבי קטן, שיש זמן שבו מתחילים להתייחס לקטן כאל קצת גדול, ולגבי זה נראה 9 דינים. 4 הראשונים זה דינים שהקטן מתחייב בהם כשהוא מגיע לגיל מסוים שאז הוא חייב בדין חינוך. עוד 4 דינים זה לא מצוות שהוא חייב בהם, אלא התייחסות לקטן כאל גדול, עוד מעט נראה מה הכוונה. ודין אחרון זה צירוף של שני הדברים שאמרנו, עוד מעט נבין. אז 4 הדינים הראשונים זה כאמור מצוות שהקטן חייב בהם מדין חינוך. עכשיו רק נקדים שעולה בברייתא כאן שאין גיל חינוך אחד שהוא גיל החינוך לכל המצוות. אלא בכל מצווה ומצווה גיל החינוך מתחיל כשהקטן מגיע לגיל כזה שהוא מצליח לבצע באופן בסיסי את הפעולה של המצווה. אז מה 4 המצוות? מצווה ראשונה זה לולב, לכן זה מובא כאן, וזה מי שהקטן יודע לנענע בלולב, והכוונה היא לא סתם לנענע, אלא כמו שצריך, ל4 ארוחות, למעלה ולמטה. יש ראשונים שגם מצריכים שהוא ידע איפה עושים את זה בעלל. בכל אופן, מאותו גיל צריך להביא לו לולב מדין חינוך. מצווה שנייה זה להתעטף בציצית, זה כשהוא יודע איך להתעטף. הסבר אחד בתוספות זה שהוא יודע לשים ציצית אחת בכל פינה של הגוף, ולא שהכל ביחד בבלגן. מצווה שלישית זה תפילין, זה כשהוא יודע לשמור על התפילין, שלא ייכנס איתם לשירותים, שלא יפיח בהם. אגב, המפרשים אומרים שהיום נהוג לחכות בזה עד סמוך לבר מצווה, ולא לפני זה. ומצווה רביעית זה תלמוד תורה, ואת זה עושים מהשלב שהוא יודע לדבר. עכשיו לא מלמדים אותו באותו שלב את כל התורה, אלא שני פסוקים בסיסיים, וזה תורה ציווה לנו משה, והפסוק הראשון של קריאת שמע. רק נעיר בסוגריים, פירשנו את זה לפי המפרשים שהברייתא התכוונה קריאת שמע כחלק מתלמוד תורה, ולא כמצווה בפני עצמה. בכל אופן, עד כאן 4 מצוות מדין חינוך, שוב לולב, ציצית, תפילין ולימוד תורה. בזה הגענו ל6 שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים ל4 הדינים הבאים לגבי קטן, שגם בהם הקטן מגיע לאיזשהו גיל שבו הוא יכול לבצע איזושהי פעולה, ומאותו גיל אנחנו מתייחסים אליו לגבי איזשהו דין בתור גדול. כלומר, כאן זה לא קשור למצוות חינוך, אלא פשוט היחס אליו כמו אל גדול. במה מדובר? אז נדבר על 4 דינים כאלה. דין ראשון זה לגבי טומאה. כלומר, אם יש איזושהי טהרה, למשל תרומה, ואנחנו מתלבטים אם היא נטמאה או לא, והקטן קשור לזה, אז הגמרא מביאה כאן 3 שלבים בהתפתחות של הקטן, נאמר אותם מהצעיר אל המבוגר. השלב הראשון זה שהקטן גדול מספיק שהוא יודע להישאל. מה הכוונה? אנחנו יודעים שבתומה יש דין שאם יש ספק תומה, אז אם זה ברשות הרבים, אז זה טהור. אם זה ברשות היחיד, אז זה תמה. אבל הדין הזה של ספק תומה ברשות היחיד תמה, יש לו תנאי. וזה שזה דווקא כשיש ספק כזה, שיש שם בן אדם שמעורב. כלומר, שיש שם בן אדם שלו יצויר, שהוא היה יודע את כל מה שקרה שם באותה סיטואציה, והיינו שואלים אותו, וזה היה פושט לנו את הספק, אז זה הספק שעליו אנחנו מדברים. ואז אם זה ברשות הרבים, זה טהור, ואם זה ברשות היחיד, זה טמא. אבל אם מדובר בספק כזה שלא מעורב בו בן אדם, כלומר שזה לא שיש מישהו שאפשר לשאול אותו ופשוט הוא לא יודע, אלא באמת פשוט אין את מי לשאול, אז אפילו שזה ספק תומה ברשות היחיד, בכל זאת זה טהור. עכשיו ממילא אם יש חרש או טבע קטן שהלכו עם תומה ואנחנו לא יודעים אם הם נגעו בטהרה או לא, אז אין מה לשאול אותם, כי הם לא יודעים להישאל, ממילא אפילו אם זה ברשות היחיד, זה טהור. עכשיו על זה אומרת הברייתא שלנו שלגבי קטן זה רק עד הגיל שהוא באמת לא יודע להישאל, אבל אם הוא מגיע לגיל שהוא כבר יודע להישאל, כלומר שאפשר לשאול אותו והוא מבין מה רוצים ממנו והוא יודע לומר אם הוא זוכר או לא זוכר אם הוא נגע, אז זה כבר נחשב שהוא יודע להישאל, ואז ספק תומה ברשות היחיד יהיה תמה. זה שלב ראשון, קטן כזה שלפחות אפשר לשאול אותו אם הוא זוכר אם הוא נגע או לא. שלב שני זה קטן שגדל קצת יותר, ולא רק שהוא יודע דברים, הוא גם יודע לשמור מתומה את הגוף שלו, לא כולל הידיים, ושאם הגוף שלו נגע בתומה הוא יודע לומר שהוא נגע בתומה, אז אם הקטן נגע עם הגוף באיזושהי טהרה, אז הטהרה עדיין נחשבת טהורה. זה שלב שני. שלב שלישי זה שלא רק שהוא יודע לשמור על הגוף, אלא הוא גם יודע לשמור על הידיים. הידיים קצת יותר קשות לשמירה מהגוף, כי בידיים יש דיל מיוחד שהם כל הזמן נחשבות שניות לתומה, אלא אם כן הוא נטל ידיים, ומהנטילה הוא לא השיח את דעתו מהידיים לשמור עליהם שהם לא יתאמו. אם קטן מגיע לגיל כזה שהוא יודע לשמור על הידיים ויודע לא להשיח את הדעת מהידיים, אז אפילו אם הוא נגע עם הידיים באיזושהי טהרה, גם אז אנחנו סומכים עליו שהטהרה עדיין טהורה. עד כאן הדין הראשון לגבי טומאה, ראינו שלושה שלבים לגבי טומאה. הדין השני זה לגבי קטן כהן. קטן כהן, גם כשהוא קטן מאוד, אם הוא מגיע לגיל כזה שהוא יודע לשמור על הטהרה של התרומה, אפשר להכיל אותו תרומה, אבל עושים את זה בצנעה. כי מי שיראה לא ידע שהוא קטן אחראי, הוא יחשוב שהוא סתם ילד קטן, ואז זה ביזוי לתרומה שיחשבו שנותנים אותה לילדים שלא יודעים לשמור. אבל אחרי שאותו קטן גודל עוד קצת, והוא מגיע לגיל שהוא כבר יודע לעלות לדוכן ולברך ברכת כהנים, אגב הוא לא עושה את זה לבד, אלא רק ביחד עם כהן מבוגר יותר, אז כבר אנשים רואים שהוא ילד גדול ורציני, ציני, אפילו שהוא עוד לא בר מצווה, ואז אפשר לתת לו תרומה גם בבית הגרנות, כלומר גם בפרסיה. זה הדין השני. הדין השלישי זה לגבי שחיטה. עכשיו נקדים שלגבי שחיטה, אם גוי ישחוט, אפילו שברור לנו שהוא עשה את זה בצורה קשרה, זה לא קשר, כי הגוי לא שייך בשחיטה. לעומת זאת, מחדשת הגמרא כאן שקטן, כן יכול לשחוט. אבל זה בשני תנאים. תנאי אחד אומר את הברייתא, שהוא הגיע לגיל כזה, שהוא יודע את הפעולה של השחיטה לבד. תנאי שני מוסיף רבונה, שצריך שגם גדול עומד על גביו ומפקח. אז השחיטה של קטן היא קשרה. הדין הרביעי זה לגבי התרחקות מהצועה של קטן, ועולה בגמרא כאן לפי רוב הראשונים, לא לפי רש"י כנראה, שלגבי זה יש שלושה שלבים בהתפתחות. השלב הראשון, שזה מהלידה ועד הגיל שהתינוקות בדרך כלל כבר מתחילים לאכול כזית של חמשת מיני דגן בכדי אכילת פרס, באותו שלב הצועה שלהם בכלל לא נחשבת צועה, ואין בעיה להתפלל ולקרוא קריאת שמע ליד הצועה. זה שלב ראשון. שלב שני זה שהוא מגיע לגיל שבו כבר לרוב התינוקות יש יכולת לאכול כזית של חמשת מיני דגן בכדי אכילת פרס, אז לרוב המפרשים, אפילו שהתינוק הספציפי הזה עוד לא אכל, כי הוא יונק הרבה זמן, אמא שלו מעדיפה מטרנה, לא משנה למה, בכל אופן, הצועה שלו כבר נחשבת צועה, כי הוא כבר הגיע לגיל שהוא יכול לאכול, אלא אם כן, אנחנו יודעים על התינוק הספציפי הזה שלא רק שהוא סתם לא אכל, אלא באמת הוא עדיין חלש מדי ואין לו את היכולת, אז באמת הוא עדיין יחשב כתינוק לגבי הצועה. זה שלב שני. שלב שלישי, מגיע איזשהו גיל שבו הוא כבר לא נחשב ילד קטן, אלא כבר ילד גדול, נניח 6-7, אז נהיה יותר חמור, ואפילו שאנחנו יודעים לגביו ספציפית שהוא פשוט לא מסוגל לאכול חמשת מיני דגן כי הוא חלש מדי, אז זה כבר לא משנה, והצועה שלו נחשבת צועה וצריך להתרחק ממנה. אלה שלושת השלבים לגבי התרחקות מצועה של קטן. עד כאן ראינו ארבעה דינים לגבי ההגדרה של קטן כקצת גדול, ראינו טומאה, מתנות כהונה, שחיטה וצועה, ועכשיו דין חמישי ואחרון זה לגבי קורבן פסח, שהוא גם קשור למצוות חינוך וגם לגבי ההגדרה שלו כקצת גדול. אנחנו יודעים שבקורבן פסח אסור להכיל את מי שלא התמנה מראש על הקורבן. עכשיו לגבי קטן, האם הוא חייב להתמנות מדאורייתא בשביל לאכול, יש מחלוקת ראשונים, בכל אופן מדרבנן הוא כן חייב להיות מנוי מראש כמו בגדול. עכשיו מוסיפה כאן הגמרא שכמו בגדול, אתה לא יכול למנות על הקורבן אנשים שלא יכולים לאכול כזית בכדי אכילת פרס. לכן כמו שאי אפשר למנות על הקורבן מישהו שהוא זקן קטן מדי וחלש מדי מלאכול את זה, גם אי אפשר למנות מישהו שהוא קטן מדי, אלא רק קטן שהגיע לגיל שהוא יכול לאכול כזית צלי מהקורבן מכדי אכילת פרס. עכשיו משמע כאן שבגיל הזה לא רק שאפשר למנות אותו, אלא אז זה גם כבר מצווה למנות אותו מדין חינוך. אז כאן בעצם יש שילוב של שני הדברים שהזכרנו, גם דין חינוך וגם הגדרה שלו כקצת גדול. עד כאן תשעת הדינים לגבי הגילים השונים שהקטן מגיע אליהם ואז הוא מתחייב במצוות או שהוא מוגדר כקצת גדול. בזה הגענו בעזרת השם לסוף הפרק, הדרן על החלולה וגזול. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שאישה יכולה לקבל את הלולב מבעלה ולשים במים. אמרנו שיש בזה שני חידושים. חידוש אחד שזה לא מוקצה. חידוש שני שאין בעיה לשים את זה במים כי זה לא נחשב תיקון כלי וזה לא נחשב שזה דומה להשקעת זרעים. זה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו תשעה דינים או מצוות לגבי קטן שהוא הגיע לגיל מסוים, ארבע מצוות לגבי גיל חינוך, לולב, ציצית, תפילין ותורה, שבכולם הוא מתחייב מדין חינוך כשהוא מגיע לגיל שהוא יודע לקיים את זה באופן בסיסי, ואחרי זה עוד חמישה דברים שבהם הוא מגיע לאיזשהו גיל שבו מתייחסים אליו לגבי דינים מסוימים כאל גדול. התחומים הם תומה, ששם אמרנו שלושה דברים, כשהוא יודע להישאל אז אם קרה איזשהו ספק שהוא היה מעורב בו, אז זה נחשב ספק תומה ברשות היחיד וזה יתמה, כשהוא יודע לשמור על גופו מתומה אז אם נגעה בו תארה זה יהיה טהור, כשהוא יודע לשמור על ידיו מתאומה, אז גם אם נגע תאומה בידיים שלו זה יהיה טהור. תחום שני זה קטן כהן, שבהתחלה נותנים לו תרומה רק בצינה, אבל כשהוא מגיע לגיל שהוא כבר עולה לברכת כהנים, אז גם בפרהסיה. תחום שלישי זה שכשהוא יודע לשחוט וגדול עומד על גביו לפי רבונה, אז השחיטה שלו כשרה. תחום רביעי זה הרחקה מהצועה שלו בקריאת שמע ותפילה, אז כשהוא ממש תינוק לא צריך להרחיק. כשהוא מגיע לגיל שהוא כבר יכול לאכול כזית של חמשת מיני דגן בכדי אכילת פרס, אז צריך להרחיק, אלא אם כן אנחנו יודעים עליו ספציפית שהוא עדיין חלש מדי מלאכול את זה. אחרי זה כשהוא קצת יותר גדול, למשל בן 6, אז כבר מרחיקים, אפילו אם הוא ספציפית חלש מדי מלאכול את זה. ותחום חמישי זה קורבן פסח, שרק מהגיל שהוא יכול לאכול כזית מהצלי בכדי אכילת פרס, אז אפשר למנות גם אותו על הקורבן והוא יכול לאכול, ואמרנו שלא רק שהוא יכול, אלא זה גם מצווה מדין חינוך. הדרן על החלולה וגזול, כל טוב.